יש מראה מקומות על הבימה. אנחנו נמצאים בשעה האחרונה של חודש אדר, שבמרכזו כמובן פורים, שמסמל את דרך השם על ידי ניסים של הסתר, שם השם לא נמצא במגילה, הכל בדרך הטבע. ואנחנו עוברים לחודש ניסן, שבמרכזו פסח, יציאת מצרים וספירת העומר עד מתן תורה, שפה הכל הפוך. 10 מכות, שבעצם היה מספיק להתחיל במכה האחרונה של בכורות, אם היו רוצים להוציא את בני ישראל ממצרים. כאן ניסים גלויים אחד אחרי השני, מן, סלב, מקיאת הים, אש יורדת מן השמיים במתן הלוחות הראשונים. והשאלה שאני מבקש לברר היא באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את יציאת מצרים בצורה כזאת, כמו שמתאר הרמב"ן, שיהודי וגוי שותים מאותו כוס, זה יש לו דם וזה יש לו מים. מדוע עצר את כל הבלגן הזה שנמצא במצרים? מדוע לא לשחרר את בני ישראל כמה שיותר מהר? מדוע זה לא יכול לעשות בדרך הטבע? מדוע זה חייב לעשות בדרך כל כך מוזרה, אגרסיבית, חזקה? יתרה מזאת, הנציב ואחרים אומרים שיש לדרך הזאת מחיר כבד מאוד. כך הם מסבירים בעצם את חטא העגל. העובדה שהיו ניסים גלויים היא יצרה מצב שבני ישראל היו פסיביים, לא הייתה להם שום התמודדות, שום עמל, הכל היה לפניהם פרוס. ואז כשאין עמל, כשאין התמודדות, אין קניין. ולכן ברגע הראשון שיש בעיה, זה בעיית חטא העגל, לא יודעים להתמודד עם הדבר. ולכן מסביר הנציב שזו הסיבה למה משה רבינו שבר את הלוחות, כי משה רבינו רצה להראות שצריך פה עכשיו הנהגה אחרת של פסול אחד, או בלשון הנציב, השתתפות עמל האדם בסייעתא דשמיא, כדי שבני ישראל יתמודדו, יהיו אקטיביים. לכן הניסים מפסיקים כשנכנסים לארץ. אז אם יש לזה מחיר, אז מדוע באמת צריך לעשות את זה בצורה כזאת? הרב סולובייצ'יק, זה המקור הראשון, מביא את המדרש שאומר שלוחות ראשונות, בגלל שהם ניתנו בפומבי, שלטה בהם עין הרע. אם הם היו נותנים לוחות הראשונות גם כן בצנעה, הם לא היו נשברים. אבל בגלל שהם ניתנו בציבור, בפרהסיה, עם כל רעש גדול, עם כל שופר, עם כל ענן, לכן שלטה בהם עין הרע ולכן הם נשברו. וממילא, שואל הרב סולובייצ'יק, צריך להבין אם כן, מהי טעמה נתן הקדוש ברוך הוא את הלוחות הראשונות בפרהסיה, וכי לא הבין מראש שקיימת אפשרות שתשלוט בהם עין הרע? אז יש מחיר. יש מחיר של פסיביות, של חוסר התמודדות, יש מחיר של עין הרע. אז מדוע זה נעשה בצורה כזאת? ואני מבקש לענות עוד על שתי שאלות. א', מה אנחנו צריכים ללמוד לעבודה היומיומית שלנו בעבודת השם מהניסים הגלויים שהיו במצרים? היום אין ניסים, אין ניסים גלויים באותה קנה מידה. יש ניסים גדולים, אבל לא באותה קנה מידה. ותמיד כשאדם לומד מה היה, אז הוא לא לומד מה היה, הוא לומד בשביל החיים. מה אנחנו צריכים ללמוד מהשלב הזה של עם ישראל, של הניסים הגלויים? מה זה צריך ללמד אותנו? לכן ביקשתי לקרוא לשיעור הלימוד מניסי גאולת מצרים לעבודתנו הרוחנית. ואולי שאלה אחרונה, בא אליי תלמיד השבוע, אמר לי, הרב, אני מבקש, אני אהיה בבית, יהיו הרבה מאוד אורחים, אני לא אוכל להגיד 20 דברי תורה. אני רוצה שתגיד לי מה התמצית של ליל הסדר, במה צריך להתמקד, מה העיקר. אני רוצה להגיד 2-3, אבל לגעת בעיקר, בשורש. אני מבקש לענות על השאלה הזאת, מה העיקר של ליל הסדר. ואני מבקש להביא 3 שיטות, כל שיטה הולכת בכיוון אחרת לגמרי, ובכל שיטה לראות מה זה אומר לחיים שלנו, להתקדמות שלנו, איך אנחנו מתרגמים את זה לחיי ההתפתחות הרוחנית. ואם יישאר זמן, שאני לא בטוח שיישאר, אז אני רוצה להראות שזה גם מחלוקות ראשונים לגבי ליל הסדר עצמו. שיטה הראשונה שאני מבקש להביא, הרמב"ן והכוזרי. הרמב"ן אומר, והנה מאות מעת היות עבודת גילולים בעולם ימי אנוש, החילו הדעות להשתבש באמונה. כן, הרמב"ן נמצא בסוף פרשת בו על תפילין. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כי חשוב בהשם ויאמרו לא בו. אז הקבוצה הראשונה בכלל אומרת שהשם לא ברא את העולם, העולם היה תמיד, העולם קדמון. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית שהקדוש ברוך הוא בכלל לא יודע מה קורה בעולם, ואמרו איכה ידע כל ויש דעה בעליון. ומהם שיודעו בידיעה ומכחישים בהשגחה, הם אומרים כן השם יודע, אבל השם לא משגיח, לא אכפת לו, אין שכר, אין עונש, השם לא אכפת לו מה אנשים עושים, כמו ההתייחסות שלו לדגים, שלא אכפת לו מה הדג עושה. ויעשו אדם כדגי הים, ואין עמהם עונש או שכר. אז יש 3 קבוצות מימי אנוש שגרמו לעבודה זרה, גרמו לבלבול, גרמו לחוסר הבנה. קבוצה אחת שאומרת השם בכלל לא קיים ולא ברא את העולם, קבוצה שנייה שאומרת השם ברא את העולם ועזב והוא בכלל לא יודע מה קורה, וקבוצה שלישית שאומרת הוא יודע מה קורה אבל הוא לא משגיח, לא אכפת לו. והמצרים הסתפקו והיו חלק מהקבוצות האלה, וזה השפיע גם על עם ישראל. כשאנחנו אומרים שעם ישראל היה במתת שערי טומאה, זה הפשט שעם ישראל עצמו היה מבולבל, לא הייתה בהירות, יש השגחה, אין השגחה, הנה אנחנו פה בשיבוד, למה השם לא מוציא אותנו. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים כדי ליצור ברור, הבנה, הבנה שכלית, כדי שלא יהיה בלבול. וכאשר ירצה האלוקים בעידה או ביחיד ויעשה אימה מופת בשינוי מנהגו של העולם, יתברר לכל ביטול הדעות האלו, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם מחדשו ויודע ומשגיח ויכול. אז למה היו 10 מכות? למה לא מיד הוציאו? כי לא רצו להוציא לפני שפותרים את הבלבול. והתפקיד של המכות היה לחנך, לחנך את בני ישראל ולחנך את כל העולם כולו, שהבלבול שהיה מעיני אנוש ייפסק, לא יהיה יותר, שיהיה ברור מה זה מלכות השם בעולם, שיהיה ברור מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל מעשה ומעשה, שיהיה ברור שיש שכר ועונש. ולכן למרות המחיר שדיברנו עליו בהתחלה, הכל שווה, בגלל שאי אפשר לחיות עם בלבול. ואם השם לא היה עושה ניסים והיה מוציא את בני ישראל כמו שהוא עשה את נס מרדכי ואסתר, הבלבול היה ממשיך, כי בני ישראל היו בממתת שערי תומה. נעבור בבקשה לקטע הבא. אומר הרמב"ן, אבל השם לא עושה אות ומופת לכל דור, ולכן זה הרעיון של ליל הסדר, זה הרעיון של לזכור את מצוות יציאת מצרים, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר הוא עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. אז מה הרעיון של ליל הסדר? לספר ולהרחיב במצוות סיפור יציאת מצרים בניסים, ודרך הניסים לדבר על נוכחות השם בעולם, שלא יהיה בלבול. לדבר שהשם ברא את העולם, לדבר שהשם יודע, שהשם משגיח, וזה העיקר. ולכן לפי התפיסה של הרמב"ן, ליל הסדר הוא ליל אמונה, וצריך לדבר בו על יסודות אמונה, וכל מטרת הסימנים והכל זה רק לעורר, אבל בסופו של דבר לדבר על העיקר, והעיקר הוא השגחת השם בעולם, העיקר הוא נוכחות השם בעולם. ולפי הרמב"ן עניתי לאותו בחור, לפי השיטה הראשונה, שזה מה שהוא צריך להתמקד. וגם הוא מדבר על השאלה למה השם לא עזר בשואה, שלכאורה לא עזר, איך שאנשים שואלים, זה חלק מאותו עניין. כי השאלה היא הנהגת השם בעולם וקיומו והשגחתו וכמה הוא טוב לנו. ולמרות שיש מחיר, כמו שדיברנו, עין הרע, פסיביות של בני ישראל, אבל הדור ראשון שמתחיל את אמונה, מתחיל את עם ישראל, יוצר את עם ישראל, חייב לבוא מתוך ברור שכלי. הכוזרי הולך באותו רעיון. נראה בבקשה, אולי עוד משפט אחד ברמב"ן, בצד השני, בצד שמאל, כי הקונה מזוזה בזוז אחד, הוא קבעה בפתחו ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו. ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד כל התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דבר ומקרינו שכולם ניסים. אז יודע מה העיקר? העיקר הוא לא הניסים הגלויים, העיקר הוא להבין שהנשימות שלך הם מבורא עולם. העיקר הוא להבין שכל מעשה ומעשה שאתה עושה, הכל 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 הוא השגחה של ריבונו של עולם. ודרך הניסים הגלויים אתה תגיד, תבין שאין טבע. ותראו את המשפט החריף הזה, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דבר ומקרינו שכולם ניסים. אז זה עיקר פז, זה עיקר ליל הסדר, השגחת השם, בירור רעיוני, בירור מחשבתי. הכוזרי הולך באותו רעיון. אחת השאלות הפלא הגדולות, שאני לא אתמקד בהן כעת יותר מדי בגלל הזמן, מה פתאום רבי יהודה הלוי שמתחיל ספר מחשבה מתחיל בסיפור? והסיפור ידוע לכולם, נשנה עליו חלום פעמים רבות למלך כוזר, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא אבל מעשיך אינם רצויים. והמלאך הזה בא לילה אחרי לילה למלך כוזר ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשיך לא. והוא מחליט לעשות בדק בית, והוא מזמין את הפילוסוף ודוחה אותו, אין לי זמן להיכנס מדוע, איש אדום הנוצרי ודוחה אותו, המוסלמי ודוחה אותו. ומכיוון שהנוצרי והמוסלמי דיברו על זה שההתחלה היה מעם ישראל, הוא מזמין את החבר, והוא אומר לחבר, אני בעצם לא רוצה להזמין אותך, אבל אין לי ברירה, כי כל האחרים שהזמנתי לא נתנו לי תשובה ואמרו שזה מתחיל ממך, יש לך דקה לדבר. ובא החבר ואומר, אנחנו מאמינים באלוקי אברהם יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים, הוא לא מתחיל בבריאת העולם. הוא אומר, תעודת הזהות של אמונה זה יציאת מצרים, באותות ובמופתים ובמסות, ומחלקלם במדבר ומנחילם את ארץ קנה, אחר אשר העבירם את הים והירדן במופתים גדולים, ושלח משה תורתו ואחר כך אלפי נביאיו, אז אתה יודע למה אנחנו מאמינים? בגלל יציאת מצרים. אומר לו מלך כוזר, מסכים הייתי שלא ישאל יהודי? אני לא מבין, אתה מבולבל לגמרי. מבני שידעתי איבוד זכרם וחסרון עצתם, כי השפלות והדלות לא עובר להם מידה טובה. והיה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא עולם ומסדרו ומנהיגו ומי שברעך והתרפך, למה אתה מתחיל מיציאת מצרים? אתה הרי מאמין שהשם ברא את העולם, תתחיל מההתחלה. ועונה לו על זה החבר, וכאן אנחנו מגיעים לעיקר הדברים. אתה חושב שיהדות היא דת הקשית, היא בנויה על סברות, ולכן בבריאת העולם אף אחד לא היה, לכן אני לא התחלתי משם. אני התחלתי מיציאת מצרים, כי שם ראו את השם, שם שמעו את השם, שם הייתה אמונה של 100%. ועכשיו שאני יודע שהתורה קיימת, אז ממילא אני יודע שהשם גם ברא את העולם, כי זה מה שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הדרך זו היא שבטיחה כאשר שאלתה לי, לא אמר משה ואהרון לפרעו אלוקי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בורא עולם ובורכם, וכן פתחתי לך כאשר שאלתני על אמונתי, והשיבותיך מה שאני חייב בו וחייבים בו כל קהל ישראל, אשר התברר אצלם המעמד בראות עיניהם. אז מה יצרו המציאת מצרים? מה יצרו הניסים? הם יצרו בהירות שכלית, הם יצרו שהשאלה של אמונה היא לא שאלה של ספק, היא לא שאלה של תיאוריה, היא ב100%. אז הוא לא נכנס לנושא של ההשגחה וידיעה ועולם קדמון כמו הרמב"ן, אבל הוא נכנס שמטרת הניסים הייתה שאחרי הניסים אין אחד שלא ברור לו ב100% קיומו של ריבונו של עולם. ותראו את ההמשך, וההמשך גם הרמב"ם במורה נבוכים כותב אותו. אז למה היה צריך לתת לוחות ראשונים בפרהסיה שהשלטה בהם עין רע? כבר היה את כל הניסים, כבר ראו, כבר האמינו. אומר הכוזרי, והוא שהעם עם מה שהאמינו במה שבא משה אחר המופתים האלה, נשאר בנפשו ספק איך ידבר האלוקים עם האדם. כל פעם שמשה בא ואמר השם דיבר איתי, בני ישראל לא חשבו שהוא משקר, אבל זה גרם להם לספק באמונה. איך יכול להיות? השם אין לו גוף, השם לא מדבר, מה פשוט הוא מדבר איתך? והספק הזה גרם למציאות שלמרות כל הניסים לא הייתה אמונה ב100%. והקדוש ברוך הוא רצה שתהיה אמונה ב100%, אמונה שכלית, אמונה ברירה, תאורה. אז מה הוא עשה? הוא עשה שגם הם ישמעו את השם. אז הם עוד עדיין לא מבינים איך זה עובד, אבל השאלה כבר לא קיימת, הם יודעים שמה שמשה אמר זה נכון. אז יש להם שאלה תיאורטית איך זה עובד, אבל זה כבר לא מפריע לאמונה. אז היה שווה לתת את זה בחוש הקדוש ברוך הוא מדבר ושולט בזה עין הרע, ולוחות אחר כך נשברים, כדי שהאמונה תגיע מ-98% ל-100%, כדי שלא יהיה שאלה מה הפשט הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. לכן היו כל המכות, לכן היה התהליך הזה מיציאת מצרים עד קבלת תורה, תהליך של בירור, של ידיעה, של אמונה. ואני חושב שהדברים מאוד מאוד משליחים אלינו. הקדוש ברוך הוא מסכים לשלם מחיר של פסיביות, של חוסר התמודדות, של חטא העגל, מסכים לשלם מחיר של לוחות ראשונות נשברים כי שולט בהם עין הרעה. העיקר כדי שהדברים יהיו ברורים. ואני אומר, רבותיי, אני אביא שלוש שיטות, ולפי כל שיטה אני מבקש לדבר על מסר אחר בעבודת השם. אבל בשיטה הראשונה אני רוצה להגיד, רבותיי, שאני חושב שהבירור השכלי, מה נדרש ממני בעבודת השם, מה זה עמל התורה, למה זה חשוב, למה צריך ללמוד תורה כל רגע ורגע וזה יוצא מן עצבנות כזאת, למה עיון חשוב, מה זה תפילה, למה השם צריך לשמוע רפאינו, מה הוא לא יודע שאנחנו רוצים להיות בריאים? אני לא עונה עכשיו על השאלות. איך בקשה שלי משנה גזירה של השם? אלה נושאים שבחור צריך לעבוד, מה שמציק לו, מה שמטריד אותו, צריך להיות בירור שכלי. כמובן שאין הכוונה שעד שיש בירור שכלי לא עושים. אף אחד לא יכול להבין מה לימוד בעיון נותן אם הוא לא לומד בעיון. אם אין לו גשמק בלימוד הוא אף פעם לא יבין את זה. אם הוא לא שופך את נפשו הוא לא יבין מה זה תפילה. אבל זה צריך לבוא עם בירור שכלי. שלא יהיה מצב שיש לאדם שאלות והשאלות האלו מרחיקות אותו מריבונו של עולם. לברר. לברר בספרים, לברר ברבנים, עושה לך רב. יש לישיבה את האני מאמין שלה. כמה עיון חשוב, כמה פקיעות חשוב. מאחורי כל דבר כזה עומד תיאוריה שלמה. עומד מבנה אישיות. איך להצמיח פה אנשים שקשורים לריבונו של עולם. גם אם כל חייהם הם לא ילמדו ביום. אבל הדברים דורשים ביור, דורשים ליבון, דורשים לברר את הדברים. עד כאן שיטה מספר אחת. אני קצת רץ בדברים בגלל הזמן. השיטה מספר אחד, מטרת הניסים הייתה לגרום לאמונה ב-100% על ידי הרמב"ן, זה על ידי בירור הדברים, בעיקר השגחה, על ידי הכוזרי, זה על ידי שמיעת התורה. זה יצר את ה-100%, שמיעת הקדוש ברוך. אבל זה בא למצב שהאמונה הייתה 100%. ולפי שניהם, רבותיי, ליל הסדר תפקידו ליל אמונה. ואני צריך לקחת את הילדים שלי בבחינת והגלת לבינך ולהגיד, הלילה אנחנו מסבירים מדוע כל חיינו מוסבים סביב תורה. הלילה זה ליל אמונה שבו מדברים על יסודות, בו מבררים דברים. עד כאן הבנה ראשונה. הרב סולובייצ'יק יש לו שני מהלכים לענות על השאלה שבה הוא שאל, השאלה שמטרידה אותנו. בהבדלה אנחנו אומרים, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. שלוש הבדלות: אור וחושך, קודש וחול, ישראל ועמי. אור וחושך זה דבר שברור לכולם, כל אחד רואה את ההבדל, כל אחד יודע מתי יום ומתי לילה. קודש וחול זה דבר שהוא רק ליחידי סגולה, זה אותו דבר, השאלה אם אתה רואה את הקודש בו. זכרו את המדרש שאברהם משאיר את שני הנערים כי הם לא רואים את הענן קשור, הם לא רואים את ההר קודש. אז הם רואים את אותו דבר, זה רואה קודש וזה רואה חול. אז קודש וחול זה לא דבר בולט, זה דבר שתלוי בעבודה. שואל הרב סולובייצ'יק, מהי ההבדלה בין ישראל לעמים? זה דומה לאור וחושך? או זה דומה לקודש וחול? זה משהו ניכר? או זה משהו שצריך להיות מומחה כדי להבין את ההבדל שליהודי יש נשמה ולגוי לא? אומר הרב סולובייצ'יק, אני אעבור בבקשה מתחילת הדף הבא, ובפשוטו היה נראה לומר שזאת הייתה הכוונה במתן הלוחות הראשונות בפרהסיה. אתה יודע למה היה ניסים? דעית בירקות שימוני לספר שופטים על הפסוק הרים נזלו מפני השם, שכשעמד המקום ואמר אנוכי השם אלוקיך, הייתה הארץ חלה וזהו כל מלכי האדמה בהיכליהם, שנאמר כל השם בכוח. באותה שעה נתכנסו כל אומות העולם ובאו להם את אצל בלעם ואמרו לו שמה המקום מחריב את עולמו במבול? מה זה רעידת אדמה הזאת? מה קורה פה? מה זה הרעש הזה? אמר להם לא, אלא המקום נותן תורה לעמו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. ונראה, אומר הרב סולובייצ'יק, שתכלית כל עניין הפומביות שבמתן לוחות ראשונים הייתה בכדי שבחירת ישראל תהיה בבחינת של הבדלה גלויה, שהכל יוכלו להכיר תכף ומיד שזה האדם יהודי, וכדאי היה לקדוש ברוך הוא ליתן את הלוחות הראשונים בפרהסיה, אף על פי שבגלל זה נשתברו, על מנת שתצא מזה התועלת הזאת שבחירת ישראל והבדלתם יהיו גלויים לכל. אז אתה יודע מה הייתה המטרה? למה היה 10 מכות ולא 1? כדי להראות לעם ישראל בגושן אין מכות, כדי שכל העולם יבין מה זה יהודי ומה זה גוי, ולזה שווה לשלם מחיר. גם היהודי יבין, גם עם ישראל יבין כמה הוא מיוחד, כמה הוא בן מלך, וגם הגוי יבין. וזו הייתה מטרת כל הניסים, אומר הרב סולובייצ'יק. אני הבאתי פה הקטע אחד, הדברים ממשיכים. אני חושב רבותיי שהדברים מאוד מאוד קשורים לדיון שהיה לנו במוצאי שבת, ואין לי זמן להרחיב כעת, אבל אם היה שווה לשלם מחיר כדי שיהיה לנו ייחוד, אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לעשות את הכל שהייחוד הזה יישאר, ושלא בגלל המעורבות והלחץ, שמצד אחד אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם וזה חשוב כדי להשפיע, כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל שלא יהיה מצב שבגלל זה הייחוד הזה נעלם. ואם לפי השיטה הראשונה דיברנו על בירור שכלי שבחור ישיבה צריך לעשות, אני מבקש לדבר בשיטה השנייה על אורחות חיים, על כמה אדם פותח את עצמו וכמה אדם סוגר את עצמו, מה הוא לוקח ומה הוא לא לוקח כדי לא לאבד רגישות, איך הוא מתפתח. ויש דברים שצריך לקחת, אבל יש דברים שצריך מאוד מאוד להיזהר לא לאבד רגישות בדבר הזה. יש גרא שגם אם אנחנו לא פוסקים כמותו בהלכה, אבל אני חושב שבעבודת המוסר, בעבודת המידות, הוא חשוב ביותר. הגרא אומר לגבי חוקות הגוי, יש מחלוקת גדולה מה זה חוקות הגוי, הגרא אומר שצריך לקחת בחשבון, אם העולם כולו היה עולם של תורה, האם הדבר הזה היה קיים או לא. וזה צריך להיות הקריטריון. ואני אומר רבותיי, גם אם הדבר לא נכון בהלכתית, הדבר נכון כדי לא להביא את הרגישות שעליה אנחנו מדברים, כי מה שאצלנו זה כלי, אצל הגויים זה מטרה, ומאוד מאוד חשוב שלא נהיה מושפעים מהדבר הזה. אז דבר ראשון דיברנו על בירור שכלי, זה הרמב"ן והכוזרי, על אמונה של 100%. ודבר שני דיברנו שכל המטרה היא שיבינו מה זה יהודי, כמה יהודי וגוי הם שני דברים שונים לחלוטין. ופה אני מגיע לגישה השלישית. הרב סולובייצ'יק נשאל, אני חושב שמתקופתו דברים קצת השתנו, לא מספיק, אבל קצת השתנו. בתקופתו תלמידי ישיב אוניברסיטי כמעט לא עלו לארץ. היום יש אחוז שעולה. והוא נשאל מדוע זה קורה, והוא ענה את התשובה הבאה. הנוער החרדי, הוא מתכוון לנוער שנמצא אצלו, הצליח בתחום המאמץ השכלי. ניצוצות גדלות המוחי נקלטו בו, רכש לו ידיעות, סברות ופסקי דנים, נהנה הוא משיעורים יפים ומהתעמקות בסוגיה מסובכת. ברם, אין הלב משתתף בפעולה זו, לא זכה עוד לקטנות המוחין, אין ההלכה נעשית לו מציאות נפשית, התוועדות ממשית עם השכינה החסירה. אתה יודע למה לא עולים לארץ? כי לא עולים לארץ בלומדש, עולים לארץ כי מרגישים את הקדושה, ואין את הכלים מספיק להרגיש קדושה, ולכן לא עולים לארץ. אתה יודע מה ההבדל בין שכל לרגש? שכל, יש שיטות כאלו ושיטות כאלו, וזה אומר כך, וזה אומר שיש מצווה, וזה אומר שהמצווה התבטלה, וכולי וכולי, ולכן הרמב״ם לא כתב את המצווה. אבל מי שיש לו קטנות מוחין, מי שמתוועד עם השכינה ומבין שהשכינה נמצאת בארץ ישראל, אין לו שאלה אם יש מצווה או לא. הוא עולה כדי לפגוש את השכינה. אומר הרב סולובייצ'יק, זה היה המטרה של המכות, זה היה המטרה של לוחות ראשונים, פגישה עם השכינה, קטנות מוחין, בדיוק הפוך מה שדיברנו קודם, לא ברור שכלי, התקשות רגשית, אתה פשוט מרגיש אתה חלק משכינה. בשביל זה היה צריך 10 מכות, כדי שיש שכינה, יש שכינה באזור, להתקשר אליה, להרגיש אותה. ממשיך הרב סולובייצ'יק ואומר, זיקת הנוער התורני לארץ ישראל שבמהותה דתית היא משתקפת בראי זה. יודעים הצעירים את כל הערך שההלכה מתייחסת לארץ הקודש, אבל הכרה הזו כיתר ידיעותיהם מובאות בניבים עיוניים היונקים מגדלות המוחים, ואינה משתלבת בחוויה דינמית שיש בה מגעגועי הדורות. לכן חסר הרטט הפנימי, ואין מקום להתלהבות ולהקרבה עצמית, הכל מחופה בשקט ובשעננות. כשאין רגש, אין מסירות נפש. מסירות נפש יש כשאתה מרגיש מחובר לשכינה. אם אתה לא מרגיש מחובר לשכינה, אין מסירות נפש, ולכן לא עולה. בעיית יסוד זו עמוקה ורחבה, נוגעת בת עינם של החיים הדתיים פה, ואין שאלת היחס לארץ ישראל אלא אספקט אחד שאינו נתפס בניתוח בפני עצמו. מי שיבוא ויתבע אל בונה של תורת חיים, יגאל את הנוער משלומותו החווייתית, יפרק גם בעיה הזו. אז הגישה השלישית אומרת שהמטרה היא התחברות לשכינה, ואני אומר רבותיי שזה הדבר השלישי שכל בחור פה בישיבה צריך לעשות, להתחבר רגשית ללימוד, להתחבר רגשית לריבונו של עולם. כל אחד יחפש את הדרך שלו, אחד מתחבר רגשית על ידי הספק, והשני מתרגש רגשית על ידי שהוא מחדש והוא כותב והוא יוצר. אבל חייבת להיות דגש על הנושא הזה של ותן חלקנו בתורתך. מה מדבר אליי? מה אני קשור? איפה אני פוגש את הקדוש ברוך? איפה הקטנות מוחין, לא הגדלות מוחין? איפה אני מרגיש השכינה ואני מתבטל לשכינה? וזו הייתה מטרת הניסים. מטרת הניסים הייתה לחוש את השכינה. אני ממש אקח 2 דקות, כי אני לא רוצה להאריך, הראש ישיב עוד מעט נותן את השיעור שלו. ראינו פה בעצם 3 שיטות. שיטה אחת דיברה על בירור שכלי, והולכנו את זה לבירור שכלי שצריך לעשות בישיבה. גישה שנייה דיברה על הבנת מהו בנו של הקדוש ברוך הוא, ולפי השיטה הזאת זה מרכז הסדר, זה הסבה, זה ארבע כוסות. המרכז הסדר הוא להגיד לילדים ולהגיד לעצמנו, אנחנו בנים של ריבונו של עולם, יש לנו מתנה אדירה, אבל צריך להרגיש אותה. וזה אולי עונה על השאלה, למה זה הערב ולא בשבועות? למה זה בליל הסדר? לכאורה ליל הסדר זה רק משהו טכני כדי לקבל את התורה. לא! ליל הסדר זה בו העם נהפך להיות עם קדוש, ממלכת כהנים. זה השלב שבו הוא נהיה בן השם כעם. לכן דווקא פה יש והגדת לבירך. לפעמים אנחנו לא מספיק מרגישים את המיוחדות שבנו, את הכוח שבנו. כמה אנחנו מיוחדים, מה זה להיות בן של ריבונו של עולם. ולפי הגישה השנייה, התלמיד ששאל אותי במה להתמקד, זו התשובה, בבנו של הקדוש ברוך הוא, מה של הגויים אין. והגישה השלישית רואה את ליל הסדר כלילה של חוויה, שנרגיש מה בני ישראל הרגישו כשהם יצאו ממצרים. אני זוכר שכשילדיי היו קטנים, אז ביקשתי מהם שכל אחד יספר לי, אם הוא עכשיו יוצא ממצרים, מה הוא יאמר בטלפון. הם שאלו אותי, שאז לא היו טלפונים, בטח לא סוללרי, אבל לא שואלים שאלות על דוש. אבל מה אדם הרגיש? איפה הקדוש ברוך הוא? מה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא? אולי זה שתי הגרסאות, אם חייב אדם לראות את עצמו או להראות את עצמו. האם זה ערב שכלי או ערב רגשי? אולי זו הגמרא שדנה בשאלה אם מסיבים בהתחלה או מסיבים בסוף, בשתי הכוסות הראשונות או בשתי הכוסות האחרונות. אם מסיבים בסוף, זה בגלל שבסוף יש גאולה, בהתחלה אין גאולה. זה הולך לפי הגישה הרגשית, אז בהתחלה אתה עבד, בסוף אתה בן חורין, לכן גם הברכה היא בסוף, לא בהתחלה. לעומת זאת, לפי הגישה השנייה בגמרא, אתה מסיים בהתחלה, בגלל שזה לא ערב רגשי, זה ערב רעיוני. אז כבר בהתחלה, גם כשאתה מדבר על גלות, זה המטרה, לדבר על הדברים, לדבר על יסודות האמונה. אני חושב שהחינוך לאדם השלם זה בעצם באמת להשיג את שני הדברים גם יחד. עבודת השם האמיתית היא הבירור השכלי והרגש, והכל מחובר. כך אפשר להגיע להיות עבד השם. יהי רצון שנזכה בחג הזה להרגיש את שלושת הדברים האלו: בירור שכלי של אמונה של 100%, של יסודות האמונה, של השגחה, של תפקידנו בעולם, ההבנה מה זה להיות בן המלך, וההבנה מה זה לפגוש את השכינה. יהי רצון שנזכה להגיע לשלושת הדברים האלו, ואז נזכה להגיע שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.